הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בנושא חינוך הילדים. יש כל מיני אמירות, התנהגויות לא נכונות שאומרים ההורים או עושים ההורים. כדאי להכיר אותם ולשדרג אותם. כאשר אדם נמצא באומס רגשי, בהצפה של הרבה מחשבות, הוא עלול לומר אמירות שלאחר מכן הוא מרגיש הרבה רגשות אשמה וחרטה. הרבה הורים משתמשים בכלי האיומים, אם אז, אם תעשה או לא תעשה, אז יהיה כך וכך. אם אתה כועס, אני לא משחק איתך. אם אתה בוכה, אני לא קונה לך מה שאתה רוצה. אם אז, אלה איומים שהם בהרבה מקרים אשליה. בעצם, ההורים לפי הכלים שהם ההורים מכירים, לפי הגישות שהם מכירים, ההורה אומר לעצמו, על עצמו, שאין לו סיכוי להתמודד עם הילד, לכן הוא משתמש באיומים. הבעיה היא שההורים לא עומדים באיומים, באמת הם לא מתכוונים להימנע מלתת לילד מה שהוא רוצה. הילד מבין שגם אם הוא יבכה, בסוף הוא יקבל מה שהוא רוצה. ועוד, הילדים לא קיבלו כלי וגישה איך להתמודד אחרת היא המצב. ועוד, אנחנו עושים כאן טעות. אנחנו בעצם אומרים לילד, אתה שווה לכוח שלי ולכן אתה תנהל אותי, לא רק אני אותך. אנחנו, כאשר מאיימים, אולי מרגישים החזקים. מדוע? למה? שהרי אם תבכה, לא תקבל מה שאתה רוצה. מי החזק? באופן שטחי, ההורה הוא החזק. מדוע? בגלל שהוא אומר לעצמו, אני החזק, אני אקבע אם הוא יקבל או לא יקבל. אבל זוהי אשליה. מדוע? בגלל שבאמת הילד מרגיש אחרת. הילד אומר לעצמו, אני אקבע אם אני רוצה להמשיך לבכות או לא. עושה הילד את החשבון ואומר, בעצם עדיף לי כן להמשיך לבכות ולא לקבל סוכר. סוכריה זה עניין זמני, אבל לבכות וכך להשיג שליטה על ההורים זה עניין שהוא לא חיי אישה אלא חיי עולם. הוא מעדיף את הבכי, ולכן בשלב מסוים הילד יאמר לעצמו, זהו, אני מעדיף את הכוח והשליטה על ההורים שלי יותר מאשר את הסוכריה. ואז מה ההורים יעשו? הם יהיו חסרי אונים. במקרים רבים ההורה מלמד את הילד לשחות את ההורה. זאת אומרת, הילד מבין שזה מסע ומתן, והוא לומד את השפה. כל פעם שההורים מבקשים משהו, הוא מיד מגיב, אני מוכן לעשות, בתנאי ש... ואז מבקש את השלום, הדרך לדבר בנחת, אבל בתוקף. לדוגמה, אברהם, אני מצפה ממך שאתה תחזור מהגינה בשעה 4. אני סומך עליך לדבר ענייני, רגוע. זה נקרא בתוקף, לא באגרסיביות. זה חשוב מאוד. שבראש של ההורים תעבור המחשבה, הוא יקשיב לי, ולא תעבור בראש המחשבה, האם הוא יקשיב לי? צריכים לקחת סיכון, כן, חייבים לשנות גישה בראש, להיות סמכותי. זה לא מתחיל מהפה הנחוש שאומרים מילים ברורות, לא, אלא זה מתחיל מהראש, חשיבה ברורה, צלולה ומדויקת. כפי איכות המחשבות של האדם, כך תהיה איכות החיים של האדם. אם ההורה בראש שלו אומר, אין סיכוי שהילד יקשיב, כך הוא יאמר את האמירה מן השפה ולחוץ. הוא לא יאמר אותה ברצינות רבה מדי. הוא באמת לא יאמין שהדבר יתקבל. הוא יאמר את המילים שלו מן השפה ולחוץ. הוא יאמר בטון ובצורה מגמגמת, וזה לא יעבוד לו. ואז הוא אומר, אבל אמרתי והילדים לא מקשיבים לי. זו טעות, זה לא נכון. זה לא נקרא שאמרת. לומר, הכוונה היא לומר באופן ברור, בטון ברור, בצורה ברורה, לא לגמגם, לא לומר אולי אתה רוצה להקשיב לי, אלא לומר ברור. זו קריזמה שהאדם משוכנע בעצמו. אם הוא משוכנע בעצמו, אז רק אז הוא יכול להיות משכנע את האחרים. אמנם הרבה הורים אומרים, אבל מי אמר שהוא יקשיב לי? אולי הוא באמת לא יקשיב לי? נכון, אולי באמת הוא לא יקשיב? אין ודאות, אבל כעת זה לא משנה מה הוא יעשה. השאלה היא איך אנחנו נאמר, אנחנו צריכים לומר עם גישה של ביטחון. זו האמירה שלנו. אנשים אומרים, אבל מי אמר שהילד יקשיב? זו שאלה ששואלים רק אלה שסובלים מחוסר סמכות, שהרי גם מי שיש לו סמכות, הוא לא יכול להיות בטוח ב-100% שתמיד יקשיבו לו. הרי אנחנו עוסקים בילדים, לא ברובוטים. אין לנו ידיעה ברורה מה תהיה התוצאה, אבל זו סמכות לייצר את העתיד. בהקשר הזה, איך? על ידי הסמכות, על ידי האמירה הברורה של ההורים. ואם הוא לא משתף פעולה, פעמים צריכים לעשות מעשה. אמרנו שילך לצחצח שיניים, אומרים פעם אחת זהו, לא הקשיב, לוקחים אותו יד ביד לצחצח את השיניים. מדוע? למה? שהוא יבין, אמירה של ההורים היא ברורה, לא ניתנת לערעור, אי אפשר להרער אחריה. לא אלימות, לא ביזוי, אמירה ותוצאה. אמרנו, לסדר את המשחק, סידר מצוין, גם יקבל מחמאה. אם לא סידר, מיד תוצאה, ניקח את המשחק המסוים שלא סידר, ונאמר לו שכעת אנחנו שומרים את זה יומיים, שלא ישחק בזה. מדוע? כי הוא פשוט לא יודע לסדר אחרי שהוא משחק. כמו היינו אומרים, ישנה תוצאה הגיונית בעקבות כללים ברורים שאמורים להיות בתוך הבית, תוצאה לחוסר העשייה, סיבה ותוצאה. כללי חיים פשוטים, נכונים ומדויקים. וכאשר הוא כן מתנהג כראוי, חובה לפרגן לילד, לא לקחת כמובן מאליו. נקודה נוספת, הורים בטעות חושבים שאפשר לקנות את השקט. הם אומרים לילד, אני אקנה לך מוצר מסוים בתנאי שלא תבכה, בתנאי שיהיה שקט, בתנאי שתהיה נחמד. ובכך הם מרגלים את הילד לגישה שאומרת, אני הילד יכול להכניע את ההורים שלי. כך הילד מפתח גישה של, אם אני רוצה, אני מתרגז, אני כועס, אני בוכה, אני יכול להשיג מה שאני רוצה. אז ההורה הרוויח שקט, אבל הפסיד את הסמכות ויקבל הרבה מאבקי כוחות. ההורה אמר, הולכים מסבא וסבתא. הילד מתחיל לבכות, לא להסביר, לא להרגיע, לא להצדיק, לא לעשות את כל מה שרגשות מפעילים אותנו בחוסר חוכמה, אלא להמשיך. להמשיך לתפקד, להמשיך להגיד לילד אמירה בסגנון של, אני מבין שאתה מאוד אוהב את סבא וסבתא, מאוד כיף לך, אבל בכל אופן אנחנו צריכים ללכת, נחזור פעם אחרת, וזהו. אחר כך לקחת את הילד או להמשיך ללכת, לא להיות מושפע מהתקף הבכי שלו. אם נהיה מושפעים מהתקף הבכי שלו, אנחנו מלמדים אותו שזו השפה שהוא מבין, זו השפה החזקה שלו. הוא מלמד אותנו את השפה שלו. השפה שלנו היא לא השפה שלו. השפה שלו היא שליטה וכוח באמצעות לחיצה על כפתורי רגשות אשמה. הוא יבכה דקות רבות, אבל ילמד בהחלט שאי אפשר לשלוט על ההורים שלו, וזה יתרון גדול, עצום. כך משפרים את היכולות של הילד לקבל סירוב, להשלים עם הבעיה ולקבל את הבעיה. הוא אמור לקבל את המצבים האלה ולמצוא את הפתרון לבד לבעיות האלה. ההורים לא יכולים ולא צריכים, ולכן אסור להם להחליף את התפקוד של הילד. פעמים הורים אומרים לילד שלהם, אל תדבר לא יפה, והוא מדבר לא יפה, ואז הם אומרים לו, זו פעם אחרונה. או שהוא מתחצף, והם אומרים לו, פעם אחרונה שאתה מתחצף, פעם הבאה לא נביא לך מה שאתה רוצה. מה הילד לומד? שכן מקבלים מה שרוצים. אם מתחצפים מקבלים מה שרוצים, אלא שצריכים לשלם מס, שהוא נקרא להגיד להורים שזו פעם אחרונה. אם זה המס, הילד מסכים. הילד התחצף, אסור בשום פנים באופן למלא את מבוקשו. ילד שהתחצף, אין תשובה, לא כי אנו רעים, אלא כי כך אנחנו מחנכים אותו, שאין פתרון לחוצפה. כך הוא לא יאמר לעצמו כל הזמן, איך אתה ושוב, אני אמשיך להגיד מה שאני רוצה, ואז אני אומר סליחה, הוא מקבל מה שאני רוצה, שלא יצא חוטא נזכר. עדיף לא לדעת שאין תשובה על החיסרון שלו, שאין תיקון. התחצף, פשוט לא מקבלים מה שהוא מבקש, אין דרך תשובה. למה? בספר מלכים כתוב שמנשה המלך היה מלך רשע והכתיע את הרבים. את ספר מלכים כתב ירמיהו הנביא, ושם מתואר הרע שעשה מנשה המלך. אבל מנשה המלך גם זכה לשוב בתשובה. בספר מלכים לא מתואר שהוא שב בתשובה, רק מתואר כמה רע הוא עשה. אבל ירמיהו הנביא לא רצה לתאר את התשובה שהוא עשה. למה? מדוע? כי חז"ל אומרים ש37 חטא מנשה המלך, ו37 שנה היה בתשובה. הוא ראש לבעלי התשובה בכל הדורות. כתבו המפרשים, היות וכאשר כתב ירמיהו את ספר מלכים, עוד היה רושם והשפעה מהחטאים של מנשה המלך בעולם, אפילו שהוא כבר שב בתשובה בלב שלם. מכל מקום היו רשעים שנגררו אחריו לחטאים, והם עדיין לא שבו בתשובה. זה היה החיסרון. לכן בספר מלכים לא כתוב שהוא שב בתשובה, אבל כן כתוב בספר דברי הימים. למה? כי בזמן מנשה המלך הוא חטא והחטיא, ועדיין היה רושם והשפעה. בספר מלכים לא כתוב שהוא שב בתשובה, אבל כן כתוב בספר דברי הימים 150 שנה אחרי, כשכתבו אנשי כנסת הגדולה את ספר דברי הימים, כבר התבטל יצר דעבודה זרה, וכבר לא נשאר שום רושם מהחטאים של מנשה המלך. אז כבר הגיע תיקונו של מנשה המלך, וכבר יכולים לכתוב את האמת בספר דברי הימים, שזכה מנשה לשוב בתשובה כראוי. אם נכתוב שהייתה דרך תשובה למנשה המלך, כל אחד יאמר, גם אני יחטא, יחטיב, ואחר כך יחזור בתשובה. הבעיה היא שהוא באמת יחטא, יחטיב, ולא יחזור בתשובה. יחטא והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כך לעניין החוצפה. אם אנחנו מאפשרים לילד, אנחנו כמו אומרים לילד, תעשה מה שאתה רוצה, תתחצה, ואחר כך תבקש סליחה ותקבל מה שאתה רוצה. אז לעולם לא נלמד אותו, לעולם הוא לא ילמד, שחוצפה היא רע, רע מוחלט. חוצפה היא רע, ולכן אין התייחסות, או ישנה התעלמות בולטת לצורך שמבקש באופן שבא ידי ביטוי באופן של חוצפה, לא לאפשר את המשך השיח. איך נגיב לחוצפה של ילדים? חשוב לדעת שההורים בהרבה מקרים אשמים בחוצפה של הילדים, ונסביר מדוע. הילד מגיע הביתה רב, הוא כועס, אפילו צועק על אמא שלו, למה אין את האוכל שהוא רוצה? הוא מצפה למשחק מסוים והוא לא מקבל אותו, הוא כועס. ההורים מבקשים מהילד, תסדר את החדר, והילד מגיב, אני לא מסדר את החדר, תסדרו אותו אתם. הילד כועס על ההורים שלו כשהוא לא מקבל מה שהוא רוצה, וההורים מתוסכלים על הדור, על התקופה. כל הילדים בדור הזה בעייתיים, מערכת החינוך על השם. הבעיה היא לא הילדים ולא הדור, אלא ההורים. החוץ פייסגל לא מתחיל בילדים, אלא בהורים שמבטרים לילדים בגלל ההורים שאין להם דעה ברורה מה יהיה אמת, מה הגישה הנכונה, מה הדבר הבריא והנכון לעשות. את זה אין להורים, ואחר כך הם מאשימים את הדור במקום להאשים את עצמם. אם ישנה דעה ברורה להורים איך הורות צריכה להיות, תהיה להם תגובה יעילה. ואם אין להם ידיעה איך להיות הורים, הם מבולבלים, והילדים גודלים להיות חצופים בגלל ההורים, לא בגלל הילדים. כי הילדים בגילאים המוקדמים של החיים הם תוצאה של סגנון ההורות של ההורים. החוצפה של הילד באה בסגנון של ההורים חייבים לי ואני מסכן, שאין לי מה שאני רוצה. מי לימד אותו שההורים חייבים לו? ההורים בעצמם. מי לימד אותו שהוא יכול להתחצה ולהשיג מה שהוא רוצה באמצעות החוצפה? ההורים בעצמם. ולכן הוא מפתח גישה ואומר, אני המסכן, מגיע לי, והוא מאוכזב שאין לו מה שהוא רוצה, והוא לומד להגיב בחוצפה כדי לקבל מה שהוא חושב ומאמין שהוא צריך. לכן הוא לא יאמר בבקשה, הוא לא יאמר תודה, כי הכל מגיע לו, ואם הוא לא קיבל מה שמגיע לו, אז בהחלט יש לו זכות ומגיע לו לצעוק ולהתעצבן על האחרים. כשהוא מבקש מה שהוא מבקש, והוא תובע, הוא טוב, אני, הוא צריך חולצה, הוא דורש מאמא שלו שזה יהיה מוכן, נקי, מגועץ, כבר מחר בבוקר, כי אין אפשרות לוותר על מה שמגיע לו. הוא כועס על כך שהחולצה לא נקייה בדיוק כמו שהוא רצה, והוא מרגיש שההורים חייבים לו. הוא גם לא מתבייש לבקש מהם, ובהחלט לא להתייחס לבקשות שלהם, כי הכרת תודה זה ודאי תכונה שצריכה להיות כלפיו, אבל לא מה שהוא אמור לבטא כלפי האחרים. יש כאן חוזה עקום בין הצדדים. אז מה עושים? התשובה היא ראשית, כאשר הילד מדבר אלינו לא יפה בחוצפה, כאילו אנחנו חייבים לו ולא הוא חייב לנו, אסור לנו ההורים להיענות לסגנון של חוצפה. חוצפה של ילד, הוא מדבר בטון טוב, אני מזלזל, אסור להתייחס למה שהילד מבקש. אם והיה ואנחנו נותנים מענה, אנחנו מחזקים את החוצפה. אם הוא כועס, הוא לא יקבל את האוכל שהוא רוצה, ואם נכין לו את האוכל שהוא רוצה כשהוא כועס, הוא מפתח גישה נורמלי לצעוק ולקבל מה שרוצים. המציאות מלמדת שככה מקבלים ומשיגים תוצאות. ההורים אומרים זה לא משנה, הוא ילד קטן, הוא יגדל, הוא יבין, זו שטות, זו טעות. הוא יגדל, הוא יבין שהוא לא חייב להשקיע בכבוד, בדרך ארץ, זה מה שיקרה כשהוא יהיה גדול. חנוך הנער על פי דרכו גם כי הזקין לא יסור ממנה. כשהילד הוא קטן, זה לא זמן שצריכים להעביר אותו, לא, אלא זמן שצריכים לנצל אותו לחינוך רציני, למידות טובות. זה הזמן הטוב ביותר לחנך. זה לא זמן שצריכים לחכות למען עתיד טוב יותר, שאז אי אפשר לדבר עם הילד. זה הזמן חנוך לנער על פי דרכו. הורים עלולים לומר לילד, בסדר, נעשה מה שאתה רוצה, בתנאי שאתה מבטיח שזו פעם אחרונה שאתה מדבר ככה. טעות. הילד בסוף לומד שאם מדברים בחוצפה מרוויחים, אלא שצריכים לשלם מחיר. איזה מחיר? מחיר ההבטחה. האשליה להורים. פעם אחרונה, כך צריכים להשלות את ההורים. הילד הוא יכול להבין שההתנהלות שלו היא חוצפה, ואפילו אם הוא לא לגמרי מבין את המילה הזו, אבל את המהות הוא כן יכול וצריך להבין. הוא יכול בהחלט להבין שהוא לא בעל הבית, הוא הבן או הבת של בעל הבית. הוא לא הקובע, היא לא הקובעת, הוא תחת ההורים שלו, היא תחת ההורים שלה. ההיררכיה צריכה, יכולה וחיה להיות ברורה, קודם כל, להורים. לא נכון לומר לילד, לא יפה לדבר ככה, כך לא לומדים, אלא תוצאה, תגובה במציאות, תגובה מלמדת את הילד. המציאות היא מלמדת, לא אמירות ולא דיבורים. אנחנו צריכים לעשות סדר. קודם כל, אנחנו ההורים, בהחלט נהיה אנשים מנומסים ונעימים לאחרים, זה בהחלט. אבל כאשר רואים את הילד מגיע בצורה לא מכובדת, למישהו אחר, לאח שלו, לחבר שלו, לאחות, האחות לאחות, להגיב, לומר, רגע, לא, זו לא תגובה, זה לא סגנון, צריכים להגיב באופן אחר. כדאי לשבת פעם בשבוע, 5 דקות בנחת בשלווה, לא קשור לאירוע של חוצפה, ולהגדיר ציפיות. מה אנחנו מצפים מהילד? להגדיר, אני מצפה שתפנה, תיגע, שתדבר בצורה יפה, בתונאים, במילים מכובדות, להגדיר ציפיות. אם ההורים מזהים את ההתנהגות, חוצפה, חובה לעצור את הילד, לומר, סליחה, עצור, אני לא מוכן לשמוע עוד. אתה לא מדבר יפה, אני לא מתכוון להתייחס. לא נותנים מענה ולא גמול, הילד מתחצף. ואם העד רואה שאנו לא מוכנים לשתף פעולה עם החוצפה שלו, אז הוא אומר, בסדר, לא צריך, אני אסתדר לבד. לא להיבהל, גם לא לפייס, לא להרגיע, לתת לו להבין שלסגנון רע אין תוצאה, אין רווח. אם הוא אומר, אני לא צריך, אני אסתדר לבד. אל דאגה, זו שפה שהוא למד להשתמש בה. עוד כמה דקות, עוד חצי יום, הוא יבין שבעצם מה שהוא אמר, אני אסתדר לבד. זו רק אמירה שניסה להפחיד אותנו, אבל זו לא אמירה אמיתית, כי הוא לא יסתדר לבד. מצד שני, כאשר הילד פונה בצורה יפה, בהחלט, לפרגן, לעודד, לחזק אותו. זה לא אומר תמיד לעשות מה שהוא רוצה, אבל כן לפרגן על הפנייה הנכונה, על הגישה הנכונה, זה כן לפרגן. לזכור שאנחנו צריכים לייצר מהלך וגישה. זה לא אירוע חד פעמי, זה מהלך, זו גישה. הרבה אנשים רוצים לחנך את הילדים שלהם, לא פעם גם את עצמם. אומרים, מה הכפתור שלוחצים כדי לשפר את איכות החיים? אנשים מצפים שיהיה איזשהו כפתור מסוים שעליו לוחצים, ובדרך ממילא התוצאה תגיע. אין בדרך ממילא ואין כפתורים. נפש האדם היא לא רובוט, אלא מערכת מורכבת שדורשת סבלנות, הדרגתיות, צמיחה ועשייה. כאשר אין לאדם את הסבלנות לחוות תהליכים, הוא מתוסכל, הוא ממורמר, הוא כועס, הוא כעוס על עצמו ועל האחרים. מדוע? כי אין תוצאות. אבל התוצאה שלא מגיע היא בגלל עיוות חשיבה. עיוות חשיבה שאומר, אני חייב להגיע לתוצאה כאן ועכשיו. מאיכן הגיעה המחשבה הזאת שהוא צריך להגיע לתוצאה כאן ועכשיו? התשובה היא, כל המחשבה שהוא צריך להגיע לתוצאה כאן ועכשיו, היא מגיעה בגלל אשליה שיש כפתורים שלוחצים ומשתנים. כל מי שאנחנו רואים שהוא מצליח בתחום מסוים, חברה, הורות, שלום בית, בכל תחום שבו אדם מצליח, זה לא בגלל שהוא לחץ על כפתור מסוים, אלא בגלל שיש לו סבלנות לעבור תהליכים, להשתפר בהדרגתיות. הוא מנסה, ומתוך הצלחה אחת הוא חווה 100 כישלונות, ועוד הצלחה 100 כישלונות, עוד הצלחה 100 כישלונות. אם זו הגישה, יש סבלנות. אם זו הגישה, אז יש גישה. אם זו הגישה, אז יש צמיחה. אם יש צמיחה, יש תנועה. אם יש תנועה, האדם משפר כישרונות, יכולות, התנהלות, הוא משפר את הגישה, הוא מחדד את החשיבה, הוא מלטש את העשייה, הוא משפר את התוצאות בשגרת החיים של האדם. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? סייעתא דשמיא על כל צעד ושעל. אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזר לאדם, אין יכול האדם להתקדם ולצמוח. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.